במקור אחד. אמר רביי, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו בה את השבת. והגמרא מוכיחה. אמר רבי אבאו, תודה רבה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. אמר רב אמנונה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו בתינוקות של בית רבן. אמר אולה, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהושבו קטן וגדול. אמר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. ודעה אחרונה, אמר רבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, והגמרא מדייקת על מה מדובר. טוב, אז אם כן, ישנן שמונה סיבות, לפי הגמרא הזאת, שבגללן חרבה ירושלים, וכמובן שיש קשר בין הסיבות, ויש השלמה מסיבה לסיבה. אבל אנחנו נרצה היום, בזמן הקצר שלנו, לעסוק בשתי הסיבות המודגשות כאן בדף שלפנינו, שלכאורה נראות סיבות הפוכות לגמרי. אמר אולה, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אם כן, לא התביישו. מה קורה כשאנשים לא מתביישים? הם אומרים הכל. הם אפילו אומרים דברים שלא צריך להגיד. אבל ודאי שכשהם רואים משהו לא בסדר, הם מוכיחים. לכאורה, זה מה שכתוב. אז איך יכול להיות שאמר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי חנינה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. איך יכול להיות שמצד אחד לא חרבה ירושלים כי לא הייתה להם בושת פנים, ומצד שני לא הוכיחו זה את זה? לא הגיוני, לא מסתדר, אלא אם כן נגיד שכל דעה בחז"ל היא דעה בפני עצמה. אבל הרי סוף סוף לא מדובר כאן באיזה מין סברות תיאורטיות, מדובר כאן במציאות עובדתית. המציאות בירושלים הייתה נתון, היא הייתה מציאות. אז אם חז"ל אומרים שלא היה לישראל בושת פנים זה מזה, אז לא היה בושת פנים זה מזה, באופן מעשי. ואם חז"ל אומרים שלא הוכיחו זה את זה, אז לא הוכיחו זה את זה. אז איך זה יכול להיות שמצד אחד לא הייתה בושה, ומצד שני לא הוכיחו אחד את השני? תמוע מאוד. יותר מזה, אנחנו נמצאים בימים קשים אבל גדולים. ולא מקרה הוא שהיום אנחנו נמצאים ביום שהוחלט שהוא יום השנה לחורבן גוש קטיף בצפון שומרון, בעיקר גוש קטיף. ולא מקרה שאנחנו נמצאים גם בימים של מלחמה, והמציאות הולכת ונהיית קצת יותר מסובכת. אז כמובן אנחנו נראה שכידוע הם חז"ל אומרים שכל דור שלא נבנה המקדש בימיו, זה סימן שעדיין לא תיקנו את סיבות החורבן, אז כנראה ששתי הסיבות הללו עדיין קיימות. כלומר, כנראה שאם המקדש עדיין לא נבנה, אז כנראה שיש לנו עדיין בעיה עם הסיבות שמונה כאן הגמרא, ובפרט עם שתי הסיבות שנרצה להתמקד בהן היום. אז נתחיל דווקא בסיבה השנייה, בדברי רבי חנינה. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. מה המקור של הגמרא? שנאמר, היו שריה כאיילים, לא מצאו מראה. שרי ישראל, מנהיגי ישראל, היו בחינת אייל. מה הבחינה של האייל לענייננו כאן? מה אייל זה, ראשו של זה, בצד זנבו של זה? אף ישראל שבאותו הדור, כבשו פניהם בקרקע, ולא הוכיחו זה את זה. כלומר, כיצד מתנהל עדר איילים כשהוא הולך בשדה, במראה? הראש של העיל האחורי נצמד לזנב של העיל הקדמי. אז היו שריה כאיילים, במקום שהראש יתרומם ולא ייתקע בזנב של זה שהולך לפניו, ותהיה לראש של העיל האחורי, תהיה לו איזושהי עמדה, איזושהי אחריות, אז לא, כבשו פניהם. הראש של העיל האחורי היה צמוד לזנב של העיל הקדמי. אז זה מאוד מעניין שהסוגיה הזאת שלא הוכיחו זה את זה, הופכת אותנו לאיילים. כלומר, כנראה שכדי להגיע לקלקול כזה, שלא מוכיחים זה את זה, צריך להיות אייל, אבל שמתנהג באופן הזה. כלומר, כנראה שיש לאייל איזושהי תכונה, תכונה אחרת, וכאן התכונה שהופיעה אצל האייל היא תכונה כזאת של ראש בזנב. מה התכונה של האייל? מה זה בכלל הבעל חיים הזה הנקרא אייל? אז כולנו מכירים את המזמור בספר תהילים, פרק מ"ב, כולנו שרים אותו, במקור 5, למנצח משכיל לבני קורח. כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לכלך, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. למה דוד המלך ממשיל את הצמא של עם ישראל לצמא של אייל? חז"ל שואלים שאלה יותר חמורה מזה. אייל, לשון זכר, לא איילה. תערוג, לשון נקבה. אז תחליט, אייל הזה הוא זכר או נקבה? אומר המדרש בילקוט שמעוני, שני דברים מופלאים ביותר. מה קורה עם האייל במציאות? כשהוא מתנהל, כשהוא חי. מה התכונה של האייל? אומר המדרש, מקור 6, כי אייל תהרוג, כי איילת אינו אומר, אלא כי אייל זכר. תהרוג, נקבה. למה? דעה ראשונה, איילה זו כשיושבת על המשבר, מצטערת והורגת לקדוש ברוך הוא. והוא עונה אותה, הוא מזמין לה נחש, הוא מקישה בבית הרחם, ומיד בית הרחם נפתח. קצת יותר לפרט, כנראה שהרחם של האיילה הוא רחם צר, וכדי שהוא ייפתח בגודל המתאים, כדי שתהיה לידה, אז צריכה להיות איזושהי הופעה של מציאות יוצאת מאשר האיל עצמו, שבא מבחוץ, ולכן הרחם נפתח על ידי שהנחש מקיש את האייל, ואז הרחם נפתח, ואז הנה בא האייל הקטן אל העולם. אז התכונה הראשונה של האייל, או יותר נכון של האיילה, לכן בלשון נקבה, תהרוג, שכשהיא צריכה ללדת, הצורה שבה היא יולדת היא על ידי הקשת הנחש. טוב, עוד מעניין. והדבר השני של האייל, מה התכונה השנייה? אולי לפני כן, כך קראו בני קורח מצרה שלא יובדו, וענה אותם, לכך נאמר כי אייל תהרוג. מהו על אפיקי מים? מה הבחינה השנייה של האייל? או האיילה? האיילה או האיילת היא חסידה שבחיות. ובזמן שהחיות צמאות, מתכנסות אצל האיילת. כלומר, כשיש צמא ביער או במראה, עושים אספת חברים בבית של האיילה. הולכים אל האיילה, אומרים כל בעלי החיים, תשמעי איילה, הכל תלוי בך. מה היא עושה? והיא חופרת ומכנסת קרניה בקרקע, והורגת לקדוש ברוך הוא, וקורא לה את התהום, והמים עולים לה. זהו כאייל תהרוג על אפיקי מים. מדרשים מופלאים מאוד. בואו ננסה אולי להוציא לקח אחד, עיקרון אחד, רעיון אחד משני המדרשים האלה. המציאות שלנו מלאה לידות. והלידה היא דבר חיובי מאוד. לידה זאת מציאות שמביאה חיים. יש לידות כאלה שמופיעות על ידי הקשת הנחש. עכשיו, כיצד מגיבה יולדת כשהופיע התינוק הקטן הזה, האייל הקטן הזה למציאות? היא זוכרת את הנחש? לא. היא אומרת, העיקר שבאו חיים לעולם. העיקר שיש כאן חיים חדשים. כלומר, מה הסכנה שיכולה להופיע אצל האיילה? שמתוך המבט הפנימי, הגדול, האמוני, הרוחני על המציאות, היא שוכחת שאותה הלידה נוצרה על ידי נחשיות, על ידי הקשה, והקשה הזאת היא מסוכנת. יותר חמור מזה, זה לא רק הלידה של עצמה. האיילה זה בעל חיים אחראי, ולכן היות והוא בעל חיים אחראי, אז אכפת לו מכל בעלי החיים שביער, וברגע שיש צמא ביער, אז הוא לוקח אחריות, בעל החיים הזה לוקח אחריות, ולוקח, אם אפשר לומר, נקרא את לשון המדרש, חופרת האיילה ומכנסת קרניה בקרקע, כי היא יכולה לוקחת את מציאות הופעת החיים החיצונית שלה, כובשת אותה בעומק הקרקע, ומוציאה קולות כפי שמוציאה, והקדוש ברוך הוא קורא עליה את התאום, והמים עולים. סיכום, מהן התכונות של האייל או של האיילה? א', אחריות כללית, ב', אחריות כללית שבאה מתוך מצוקות. נו, אז אם כן, להיות איילה זה מסובך, כי מצד אחד יש לך אחריות, מצד שני, יש הקשות של נחשים. אני צריך להתרחק מהנחש הזה. כלומר, מה זה להיות אייל בעצם? להיות אייל זה להיות אדם אחראי על המציאות. ולדעת שנכון שיש לידות במציאות, אבל הלידות של המציאות לפעמים עוברים דרך תהליכים שצריך למחות עליהם, שצריך להוכיח עליהם. כשאותו אייל לוקח את הראש שלו ותוקע אותו בזנב של האייל שלפניו, קורה כאן דבר חמור. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לאייל, תשמע, אייל, אתה אדם, אתה אדם. אתה יצור אחראי. אתה אחראי כי אתה מתפלל על כולם, אכפת לך מכולם, אתה רוצה לתקן עולם, דרך עם ישראל. ואתה יודע שההופעה של תיקון החיים עוברת דרך לידות והצמחה והתפתחות וכו'. אבל תשים לב, יש כאן מציאות של נחש. והמציאות הנחשית הזאת צריכה גם התבוננות. צריכה גם יחס. לא יכול להיות שאתה תגיד, יש כאן לידה חדשה, ולא תתייחס למציאות שדרכה הלידה הזאת הופיעה. מה הבעיה שלנו שקשה לנו להוכיח? מאיפה זה נובע? הרבה פעמים זה נובע מאחריות. אבל זה כל כך נובע מאחריות כזאת, שלפעמים אנחנו עושים את החשבון הפנימי, את החשבון הרוחני, את החשבון הסגולי, והחשבון הסגולי הזה לא מאפשר לנו להתבונן בכל המציאות המעשית, המסובכת. בואו נראה רגע אולי את הדברים במקור, אחד המקורות. כולנו מכירים את הפסוקים, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לך כמוך אני השם. אומר הרמב"ן כל כך פשוט, דברים פשוטים, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכיח את עמיתך. מה הקשר? אומר הרמב"ן, והנכון בעיניי כי הוכיח תוכיח, כמו והוכיח אברהם את אבימלך. ויאמר הכתוב, אל תשנא את אחיך בלבביך, בעשותו לך שלא כרצונך. אבל תוכיחנו, מדוע ככה עשית עמדי? ולא תישא עליו חטא לחסות שנאתו בליבך ולא תגיד לו. כי בהוכיחך אותו יתנצל לך, או ישוב ויתוודה על חטאו ותכפר לו. ההוכחה היא אחריות, את אשר יאהב השם יוכיח. אין אהבה בלי תוכחה. כשאנחנו אוהבים משהו, חשוב לנו שהוא יהיה. לא חשוב לנו רק שהדבר הזה הוא אמת מצד עצמו, חשוב שהוא יתגשם במציאות. ברגע שאנחנו רואים איזשהו יוצא דופן, איזושהי סתירה, בין האמת הזאת לבין המציאות, אנחנו אוהבים את האמת הזאת, אין ספק שנקודת האהבה יוצרת תוכחה. זה לא מוגזם לומר, זה פשט הדברים, שאדם שלא מוכיח, זה מראה שהוא לא מספיק אוהב. עכשיו השאלה, איך להוכיח, מתי להוכיח, באיזה צורה להוכיח, אולי עדיפה השתיקה, באמת הגמרא דנה בזה. האם עדיפה תוכחה לשמה או ענווה שלא לשמה עד כדי כך? כי תכף נראה סוגיה קצת יותר מסובכת. אבל עצם המציאות של התוכחה היא הכרחית. אין אהבה בלי תוכחה, וכן לצד השני דרך אגב, או בלי דרך אגב. אין תוכחה בלי אהבה. מי יכול להוכיח? רק אדם שאוהב. רק אדם שמעריך משהו יכול באמת לומר, או להרגיש, להבין ולהרגיש ולומר, מפריע לי שיש כאן חיסרון, ולכן, כי אני מכיר את הערך שיכול להיות, ולכן אני מוכיח. רק אדם אוהב יכול להוכיח. רק אדם מוכיח, אוהב. לכן אנחנו לא צריכים להתבלבל מזה שאנחנו לפעמים מפחדים מהמושג הזה נקרא תוכחה. לא חרבה ירושלים, אלא בגלל, לפי הדעה השנייה, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. ולמה לא הוכיחו את זה את זה? אולי לפי הכיוון של ההחלקות כאן, לא הוכיחו זה את זה, כי היו עסוקים בבירור הפנימי הרוחני הסגולי שבשורש המציאות שיוביל ללידות חדשות, שכל זה נכון, אבל זה לא מספיק. לא מספיק להסתכל רק על הלידה שתצמח, על החיים שיצמחו. חשוב גם לראות את הדרך שזה קרה, ובדרך יש נחשים, ועם הנחשים האלה צריכים להתמודד. אני רוצה להגיד אולי דברים שאמרנו כשחזרנו מנווה דקלים בשנה שעברה. הפרשייה, הפרשה, שעוסקת, אם אפשר לומר, הפעם הראשונה בתורה, שפגשנו אדם שהוברח מהבית שלו, שהבריחו אותו מהבית שלו, גרשו אותו. הפרשה הזאת נקראת פרשת ויצא. והפסוקים שם בסוף פרשת תולדות שקדמו לפרשת ויצא, אומרים כך, יעקב גונב במחאות לעשיו את הברכות, עשיו רוצה להורגו, קוראת רבקה ליעקב ואומרת לו תשמע, ואתה בני, שמע בקולי וכו', קום ברח. אני יודע שעשיו רוצה להרוג אותך, תברח. אם כן, מה הפעולה שיעקב אבינו עושה? בורח. טוב, אחר כך הולכת רבקה ליצחק, אומרת תשמע, הבן שלנו גדול צריך להתחתן. טוב, מה עושים? קורא יצחק ליעקב, אומר, תשמע, אתה צריך להתחתן. ואז כתוב, וישלח יצחק את יעקב. מאוד מעניין. רבקה מבריחה את יעקב, ויצחק שולח את יעקב. ואז נאמר פסוק בסוף פרשת תולדות, פסוק חשוב מאוד. וישמע יעקב בכל אביו ובכל אמו, וילך וכו'. מה הפשט? מה אנחנו יודעים שהוא הולך? נקרא עוד כמה פסוקים, ונראה שהוא הלך. לא. יעקב שומע גם בקול אביו שהוא שליח, וגם בקול אמו שהוא בורח. ואכן זה לא פלא, שהפעולה הזאת שמצד אחד היא בריחה, ומצד שני היא שליחות, הפעולה הזאת נקראת בפרשת ויצא, ויצא יעקב. לכאורה היה צריך להיות כתוב, ויברח יעקב, לפחות לפי רבקה. לסברת יצחק היה צריך להיות כתוב, וישלח יצחק את יעקב. למה הפעולה הזאת נקראת ויצא יעקב? כי לצאת מאיזשהו מקום, יש לזה שתי הוראות. או לצאת מאלף לבית, ואז אני באמת יוצא מכל הידוע, מכל הברור, מכל הקבוע, מכל השגרה. אבל לצאת, וזה בחינת בריחה, זה טלטלה עצומה. ומצד שני, שורש י' צד י' זה לא רק לצאת מ', זה גם להוציא מתוך. כשאדם יוצא מאלף לבית, הוא גם אמור להוציא משהו מזה, הוא אמור ללדת מזה משהו. אז אין ספק שהתורה מקדימה, וישמע יעקב בקול אביו ובקול אמו, קודם כל שומע ליצחק שזאת שליחות, הוא לא שוכח שזה בריחה. הרבה פעמים, כשאנחנו עסוקים בבירורים שעסוקים בשליחות, בבירורים שעסוקים בלידות, בבירורים שעסוקים בתהליכי גאולה, הרבה פעמים מרוב שאנחנו עסוקים בבירורי הגאולה הסגוליים, הפנימיים, וחשוב מאוד לעסוק בזה, מרוב שאנחנו עסוקים בשליחות, אנחנו שוכחים את הממד הטבעי של הבריחה. ולכן צריך להיות, לכן מפורש מה שהתורה אומרת. ויצא יעקב. הוא גם יצא מה, ומתוך זה הוא מוציא מתוך. אז כולנו יודעים, וכולנו צריכים לחדד לעצמנו שיש כאן תהליך של שליחות. אבל לא יכול להיות שהתהליך של השליחות הזה, הוא לא ייצור איזושהי מציאות של תשומת לב למה שקורה במציאות. אין שום סתירה בין להיות שליח ללהיות בורח, או מוברח אפילו. אתה יודע בסגולתך שאתה שליח, ואתה מתמודד עם קלקולי המציאות, מתוך אמונה שאתה שליח, וגם מתוך מה שצריך לתקן במציאות עצמה. זה מאוד קל לברוח לאחד משני הקצוות. לפני שנה, קצת פחות, כשעברנו מה שעברנו, וכל אחד חזר למקומו, ויש כאלה שעד היום לא הגיעו למקומה, אז הציבור שלנו, אם אפשר לומר, נחלק, אני אקטין קצת, נחלק לשתי קבוצות. הייתה קבוצה שהדגישה את השליחות. ולכן אמרה, קדימה למשימה הבאה של מדינת ישראל. והייתה קבוצה שהשתקעה בבריחה, ונכנסה לתסכולים ולדיכאונות ולייאושים. לא אלה צודקים ולא אלה צודקים. שניהם צודקים. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שליחים, ואנחנו צריכים לדעת שהשליחות הזאת הופיעה בצורה עקומה. לא לשכוח את העקמומיות. נכון שבדרך, שבמטרה יופיע יושר גדול, וזה מעת השם הייתה זאת, אנחנו עדיין לא יודעים. אבל אנחנו צריכים ללכת בשני הכיוונים, ביחד. כשהיילה יולדת, היא צריכה לזכור שהקיש אותה נחש. אז נכון שהוא פתח לה את הרחם ואפשר הופעת חיים יותר שלמים. אבל זה הופיע בתהליך של הקשה. בתהליך הקשה הוא מסובך, ויש לה אחריות. אז עד רבה, האחריות שלה לא אומרת לתמון את הראש בקרקע ולהגיד לא אכפת לי מאף אחד. מרוב שאכפת לי מכולם, מהמציאות, אני יודעת שאני שליחה, אבל אני גם יודעת שהקיש אותי נחש. לא קל לומר את הדברים האלה. אני חושב שחובה לומר את הדברים האלה. ולכן לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא הוכיחו זה את זה. זה מאוד נעים לא להוכיח. סליחה שאני מדבר כרגע על עצמי או אל עצמי, זה מאוד נעים לא להגיד את כל מה שאמרתי כאן רבע שעה. מאוד נוח לא להגיד את זה. כי יותר נעים לעסוק בדברים חיוביים, אבל לגוף הזה הדבר החיובי, את אשר יאהב השם יוכיח, דווקא האהבה שלמה מתגלה בתוכך. כמובן, כמו שאמרנו, תוכך שנובעת מאהבה. יש כאן הערה אחת נפלאה, שלא רחם הקדוש במקור 9, לא תשנא את אחיך בלבביך. אם לפי ההלכה, השנאה היא רק שנאה בלב, אבל אם חס ושלום אדם שונא בחוץ, הוא לא עובר על לא תשנא את אחיך. לא אמרנו שצריך לשנוא. אבל הרמב"ן מדגיש, וככה הפוסקים אומרים, שהשנאה שעליה מדובר כאן היא שנאה בלב, היא שנאה שהיא צביעות, זה רק בפנים, אף אחד לא יודע, כלפי חוץ הכל בסדר, אבל בפנים אתה אכול מבפנים. השנאה שעליה אסרה תורה, זה דווקא שנאה בלבביך. אז אם זה נכון, אז הפסוק היה צריך להיות אחרת, בסדר קצת הפוך, קצת שונה. לא תשנא בלבביך את אחיך. למה לא תשנא את אחיך בלבביך? לא תשנא בלבביך, זאת ההלכה, את מי? את אחיך. למה התורה הקדימה את המילה אחיך למילה בלבביך? אומר אור החיים, הערה כל כך מתוקה וכל כך חשובה, שהיה צריך לומר לא תשנא בלבביך את אחיך, שיגמור מקום השנאה שהתחיל לדבר בה, בלב, ואחר כך יזכור את מי ישנא, או את מי לא ישנא. אכן יכוון להודיע שיעור השנאה אשר השם מצווה עליה, שלא יאמר אדם שאינו קרוי שנאה, אלא שנאה גמורה, חז ושלום, לבקש רעתו ולחפוץ בכליונו של מי שהוא שונא אותו. אבל הרחקה בלב אינה קרויה שנאה, אלא צריך שיהיה שנאה גמורה, מושלמת. לא. לזה נתחכם הכתוב, לסמוך לא תשנא עם תיבת אחיך. עכשיו הנקודה. לומר, כי השרת השנאה אשר יצווה השם עליה, היא הנרגשת בערך אח. קודם כל תזכור שהוא אחיך. הוא קודם כל אחיך, לא תשנא את אחיך. עכשיו, בלבביך, בסדר. אבל אם שנאה יוצרת מציאות, חז ושלום, ולא צריך להגיע לשנאה, אלא מציאות של אי תוכחה אפילו, או במובן החיובי, תוכחה. אם התוכחה יוצרת מציאות של שכחה שיש כאן תוכחה בין אחים, זה מה שהתורה אמרה שיעשו שיקרה. תוכחה חובה. אבל תזכור, זה כמו בתוך המשפחה. כמו שבתוך המשפחה, כשאחד מוכיח את השני, יש עמוד שדרה. יש קשר יציב וקבוע. גם תוכחה במשפחה לא מפרקת את המשפחה, חס ושלום. המשפחה יודעת שהיא חלק אחד, היא אורגן אחד. אלא מה? לפעמים צריכים להתברר קצת ביחד. בסדר, אבל מתוך אהבה. לכן אומר אור החיים הקדוש, לכן התורה הקדימה את המילה אחיך לבלבביך. קודם כל תזכור שהוא אחיך. לומר כי השרת השנאה שרצווה השם עליה היא הנרגשת בערך אח, ושיעור זה כל שירחיקהו מליבו קצת, הנה הוא יורד ממדרגת אח. והרי הוא עובר משום לא תשנא. כלומר, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכיח תוכח את עמיתך. מי שיכול להוכיח, כרגע בשלב הזה, זה רק אדם שהוא קודם כל אוהב, את אשר יאהב. ב', רק מי שהוא אח וגם אחרי התוכחה, הוא יודע שהוא אח. אני רוצה להגן את זה אולי רגע במילים קצת יותר פשוטות. בספר יערות דבש במקור 17, לגבי הסוגיה של מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת לא לשם שמיים. הערה פשוטה, אבל כדאי להזכיר את זה בהקשר הזה, מקור 17. בזאת יוודא, אי המחולקים ובעלי ריבות, זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה, ולפי המחלוקת היא תקיפה וחריפה ביותר, הם אוהבים גמורים בלב ונפש. זהו אות שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו שלא לשם שמיים. ואז הוא מעריך כמו הלל ושמיים שהתחתנו אחד עם השני וכו'. כלומר, מה הקריטריון למחלוקת שלי לשם שמיים? מחלוקת שגם בתוקף המחלוקת ובתוכחה הקשה שצריכה להיות, היא עדיין יוצרת מציאות של אחווה, של אהבה. אני רוצה אולי רגע להרחיב טיפת העירייה. בואו רגע ניפגש עם סוגיה קצת אחרת, אבל היא תקיף לנו את העניין קצת יותר עמוק אולי. נחזור רגע למקור 2. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. יש הרבה קושיות על המשנה הזאת. נזכיר אולי שתי קושיות. קושיה אחת. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להישאר מחלוקת. ואנחנו רגילים לחשוב שמחלוקת זה דבר רע. אז למה מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, כלומר להישאר מחלוקת? תמוה מאוד. הפוך, היינו אומרים, מחלוקת שהיא לשם שמיים, סוף סוף תגלה, בסוף יתגלה שאין כאן מחלוקת בכלל. יותר מזה, איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. אבל הרי למדנו אצל הגננת פעם, שהמחלוקת לא הייתה בין קורח לעדתו. המחלוקת הייתה בין קורח למשה. אתה צריך להיות כתוב, זו מחלוקת קורח ומשה. כמו הלל ושמיים. שני הצדדים, המחלוקת השנייה זה קורח ועדתו. אלא בואו אולי נלמד רגע את המשנה הזאת בצורה אחרת לגמרי. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים. נתחיל במילה שמיים. מה זה שמיים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. טוב, השמיים זה לא התחלת שאנחנו רואים למעלה. זה אחר כך, לרקיע קרא שמיים. אז מה זה השמיים האלה שעליהם מדובר בפסוק הזה? אומרים חז'ל, אין שמיים אלא אש ומים. ובפירוש אחר, שמיים מלשון הרבה שם. שם ברבים. ים, ימים. שם, שמיים. בסדר. נחזור רגע לפירוש חז'ל. שמיים זה אש ומים. מה חז'ל רצו לומר? אם אנחנו נעלה במרכאות אל השמיים, ונצלם, מה נגלה? נגלה אש ומים מחוברים, מורבבים, מה יש שם בשמיים האלה? אלא חז'ל רצו ללמד אותנו כאן יסוד גדול מאוד. העולם שלנו הוא עולם שמורכב מכוחות שונים, ולפעמים מנוגדים לחלוטין, כמו האש והמים. המים והאש לא יכולים לגור בכפיפה אחת. יש מים, אין אש. יש אש, אין מים. המים מחבים את האש. אבל יש איזשהו עולם פנימי, אחדותי, מקורי, תמציתי, אלוקי, שהוא, שם, יש אש ומים בהרמוניה. שם אין סתירה בין אש למים. אז המילה שמיים לפי זה, הכוונה, אחדות מקורית, אלוקית, תמציתית, גרעינית. אני אשתמש בעוד כמה מושגים כאלה, אבל הבנו את העיקרון. אז אם כן, יש עולם שהוא עולם שנקרא שמיים, עולם אחדותי. אבל העולם שלנו הוא הפוך לגמרי. העולם שלנו הוא עולם שבו המים מחבים את האש. אז העולם שלנו הוא עולם שמורכב מהרבה פרטים, שלפעמים לא רואים קשר בין הפרטים, והרבה פעמים רואים סתירה בין הפרטים, ונראה שכל פרט רוצה לדחוק את הפרט השני, כי כל פרט מפריע להופעת הפרט השני. העולם שלנו מורכב מחלקים, וממילא ממחלוקות. לכן מה אומרת המשנה? כל מחלוקת שהיא לשם שמיים. האם אנחנו צריכים להיבעל ממחלוקת? לא. הפוך. העולם שלנו הוא עולם של חלקים, הוא עלמא דפירודה, עולם של פירוד, עולם שמכיל הרבה פרטים, עולם שמכיל הרבה חלקים, ולכן זה טבעי לגמרי, וככה צריך להיות שישנן מחלוקות. אלא מה? כל השאלה היא, שתי שאלות. א', האם כשאנחנו נפגשים עם מחלוקת, אנחנו יודעים שמקור המחלוקת הוא אחד. כל מחלוקת, כל הופעת חלקים במציאות, יונקת, שואפת, היא גם מתחילה מה וגם הולכת אל. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים הכוונה, כל מציאות של חלקים. כשכל חלק יודע שהמקור לכל החלקים, גם החלקים שנראים לא שונים ממנו, זה אותו מקור. ב' הוא יודע שהוא רק חלק, ויש חלקים אחרים שגם הם צריכים להופיע במציאות, ועד רבה, דווקא בגלל הופעת הפאזל הכללי, סך החלקים, יופיע השלם, יופיע השמיים. לכן כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כל מחלוקת שמקורה באחד, וכל חלק נותן את הכבוד לחלק השני, לפי ערכו, ולכן מחלוקת שהיא לשם שמיים, כל חלק לא מנסה לתפוס נפח יותר מהחלק שלו, סופה של המחלוקת להתקיים. עכשיו זה ברור. סופה להישאר מחלוקת. טוב מאוד, ברוך השם, השם אחד ושמו אחד. השמיים התגלו בחלקים, וכל חלק עומד במקומו, ויש לנו תמונה שלמה. ככה צריך להיות. ושאינה לשם שמיים, אבל אם יש מחלוקת, שלא, אם יש חלק אחד שהוא לא יודע שבעצם כל החלקים יונקים אותו שורש, ובעצם החלק הזה חושב שיש לו, שהוא חלק יותר גדול ממה שהוא באמת, והוא רוצה לפגוע בחלקים אחרים, זה נקרא מחלוקת שאינה לשם שמיים. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, כי לעתיד לבוא, השלמות תופיע. ואז יתברר מה החלק של כל חלק באמת. ואז יתברר שיש חלק שתפס אותו מדי נפח, אז הוא לא יעמוד בנפח הזה. הוא יחזור למצב הנורמלי שלו, הנכון שלו. וכאן פילי פלאות. איזו היא מחלוקת של שם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמיים, ברור. איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. מה זה מחלוקת שאינה לשם שמיים? מחלוקת שאינה לשם שמיים זה כשחלק אחד חושב שהוא הכל. אז הוא לא צריך להיות מחובר לחלקים אחרים. זה בדיוק. איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זה כשצד אחד חושב שהוא הכל. זו מחלוקת קורח ועדתו. ומה עם משה? משה לא נמצא פה בכלל. זו המחלוקת שחלק אחד, קורח ועדתו, למרות שאתה מחלוקת בין קורח לבין עדתו, אבל נעזוב את זה, חלק אחד חושב שהוא הכל. זה הפשט. לכן אנחנו לא צריכים להיבהל ממחלוקת. אנחנו לא צריכים להיבהל מתוכחה. זה לא מוגזם לומר, הגמרא לא מגזימה כשהיא אומרת במסכת שבת, שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. לא חרבה ירושלים אלא מפני שהאייל שם את הראש בזנב, איך אומרים היום? מצנץ, היה ראש קטן, ולא לקח אחריות בשביל סך בעלי החיים, ותמיד היו לו טענות רוחניות לאי התוכחה. זה הדבר הנורא כאן, שתמיד יש טענות רוחניות למה לא להוכיח. מי אני, מה אני, מה עם השלמות הכוללת, איך זה יתקבל. כל זה נכון, כל החשבון הזה הוא נכון, אנחנו תכף נראה, אנחנו לא מזלזלים בכל החשבון הזה. אבל קודם כל העיקרון, העיקרון שלא, המילה תוכחה היא לא מילה גסה. המילה מחלוקת היא לא מילה מחוץ לתחום. לכן לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. אני רוצה להגן את זה אולי בכמה מקורות, קצת קשים. מקור אחד ספר החינוך, מקור 14. ואולם לפי הדומה, אין במשמע שם מדובר על הונאת דברים, לא משנה סוגיה, זה קטע, זה חלק מקטע הרבה יותר גדול. ואולם לפי הדומה, אין במשמע שאם בישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חברו בדברים הרעים, שלא יענה הוא השומע. שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים. ועוד, שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין. וכאן ההגדרה. ובאמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו, כמו למברכיו. אבל תצווה אותנו שנתרחק מן המידה הזאת, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרב בני האדם. הרב מדייק, הנעלבים ואינם עולבים, לא כתוב שהאדם לא נעלב, הוא נעלב. וגם לא כתוב שהוא לא ענה, הוא ענה, אבל הוא לא ענה בהעלבה. הנעלבים ואינם עולבים, הוא נעלב, ואז הוא שאל את חברו בנעימות, אבל בבהירות, בנחישות. למה התנהגת ככה? פגעת בי, נעלבתי. הוא נעלב. משמע שיש לו איזה כבוד עצמי. הוא לא החליק את הדברים. ב', לא רק שהוא נעלב, הוא גם השיב, הנעלבים ואינם עולבים. אחיד אמר מדרגה אחרת, שומעים חרפתן ואינם משיבים. זה כבר אדם שהוא כבר לא משיב. טוב, אבל הרב לא הסביר ככה. הנעלבים ואינם עולבים, אבל החזיר, ענה. הגיב, הוכיח, בעדינות, באהבה, כאח, לא תשנא את אחיך, כמשפחה, אבל הוכיח. ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו, ראוי לחכם שישיב דרך לחכם סלסול ונעימות ולא יכעס הרבה. כי כעס בחק כסילים ינוח וינצל עצמו אל השומעים מחירופיו, וישליך המסע על המחרף, זהו דרך הטובים שבבני אדם. אולם יש קט מבני אדם, שעולה חסידותם כל כך, שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו, להשיב חורפיהם דבר, פן נגמר עליהם הכעס. יש סכנה בתוכך. יש סכנה בלהגיב, כי אתה לא יודע, אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה לא יודע לאן זה יגיע. ולכן פחדו שיתפשט העניין, והתפשטו בעניין זה יותר מדי, ועליהם אמרו זכרונם לברכה, נעלבים ואינם עולבים. טוב, אבל זה חסידים, לא ככה המצב הנורמלי. בפרט שאנחנו לא יכולים להתנהג כמו חסידים, ובסוף, כשכל המשקעים יצטברו ויצטברו ויצטברו ויצטברו, בסוף הכל יתפרץ. זה ודאי שלא. בואו נראה שני מקורות ברב. מקור 15 ואחרי זה מקור 18. הסבלנות, מקור חיימי. 15 באמצע למטה. הסבלנות, מקור חיימי. סבלנות מלשון לסבול. לפעמים אנחנו צריכים לסבול. כי יש חלק אחד שחושב אחר, ואפילו פועל אחרת. וזה משפיע עלינו. הסבלנות מקור חיימי. אבל במה דברים אמורים? בזמן שהיא באה מתוך התואר של הדעת והמוסר, סבלנות שהיא באה מתוך גדלות, מתוך גדלות של דעה, מתוך גדלות של מוסר, שאי אפשר לו להתברר לגדלות התואר של הדעת והמוסר, שאי אפשר לו להתברר כי היא מתוך ההכרה הבהירה במהות של חיי האומה ונשמתה התולדתית. סבלנות היא צריכה לנבוע מגדלות, מהכרת עם ישראל, מהכרת החלקים השונים, ועכשיו בוא ננהג בסבלנות. אבל, בזמן שהסבלנות, אבל בזמן שהיא באה מתוך רכריכות הלב, רכרוכית הלב, ורפיון הרוח, זה מין חולשה. אדם סבלן כזה, איך המחלה אומרת לפעמים אנשים, גם הרב אומר את זה בכמה קומות, לפעמים אנשים מתנהגים בכזאת ענווה ובכזה מי אני מה אני. אבל לא בגלל שבאמת יש להם עוצמה ומנוותנים באמת. מתוך רפיון וחולשה. זה לא ענווה באמת. הענוותן באמת זה אדם שיש לו במה להתגאות והוא מתנהג בענווה. זה על אמת. אבל אדם שהוא כולו חלשלוש במרכאות, על מה יש לו להתגאות? במרכאות, כן. אבל בזמן שהסבלנות, אבל בזמן שהיא באה מתוך רכריכות הלב ורפיון הרוח, הרי היא נעשית לסם ממית ומחלה, שסופו להביא קנאה מרה וקשה כשאול, שמחזיקיה, אותם הסבלניים בשלב הראשון, כשיום אחד הכל יתפרץ אצלם, הם יביאו את עצמם למצבי קנאה כאלה, קשים כל כך, שמחזיקיה יהיו דווקא הדוגלים בשם הסבלנות. ודאי לחכימה. כשאנו מבחינים יפה את הערך העצמי שיש לתורת ישראל לדבר השם, אשר עמו, עם רוחו ומהותו, וכל מפלאות חייו הארוכים והנפלאים נדע ונכיר מיד, כי הסבלנות הבאה לחסום את הדרך של עוז החיים, לעמוד על ידו נגד כל מהרס עד היסוד, לעמוד על ידו נגד כל מהרס עד היסוד את נשמת האומה, ומכניס רוח תוהו במערכת חייו, היא דומה, כשאדם מתנהג בסבלנות מתוך שפלות ורחוכיות כזאת, היא דומה לאותה הסבלנות של האיש הרואה שכבוד ביתו ומשפחתו נתונו למרמס כל פריץ ועולל, והוא ברפיונו מאמאם ומחשה. בדיוק כמו אותו אייל, ששם את הראש בזנב ואומר, לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי, לא בררתי, לא למדתי. כל החשבון נסייל. אומר הרב, אני יודע שמה שאני אומר זה דברים קשים. הפרטים, מהו הקו והכן הוא הגבול, מי עושה, איך עושה, באיזה צורה, מתי יפה שתיקה וכו'. הפרטים, מהו הקו והכן הוא הגבול, ודאי צריכים הם להתבהר ביאור לימודי. לא דברים פשוטים. אבל הכלל נשאר כלל אמת וקיים לעד. הוכיח תוכיח. בואו נראה איגרת יותר קיצונית. מקור 18. הרב כאן מדבר על דעות, שהדעות של עם ישראל הן דעות אמת, הן דעות שמועילות לעם ישראל ודעות שמועילות לעולם. וברגע שיש מציאות כזאת בעם ישראל, שמופיעות דעות אחרות, שנוגדות את אותה ההופעה הישראלית הנכונה והישרה, על זה הרב מדבר, איך להגיב. לא עוד פעם, לא איך להגיב בממד המעשי. יכול להיות שבממד המעשי כולנו צריכים לשתוק ושתיקה יפה לחכמים. אבל בממד העקרוני כרגע אנחנו לומדים. אבל כל זמן שתהיה הדעה, מקור 18, אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל, הרב אומר במקום אחר שכל אומה, מה שמחיה אותה זה הדעות שלה. כלומר, כשיש השקפת עולם מסודרת, מבוררת, ערכים, אידיאליים, זה מה שנותן כוח לאומה. ולכן אנחנו צריכים להחזיק בהתמדה ובאומץ בדעות שהן עצם הקיום שלנו. אבל כל זמן שתהיה הדעה המחזקת את אומתם, דעה בלתי מפסדת כלל. לכל וחומר כשתהיה עוד דעה מועלת חוץ לגבולה, אלה הדעות של עם ישראל שמועילות לתיקון עולם, לא רק לעצמנו, ולגוף האומה, לעם ישראל, תהיה יסוד חייה, אז אין שום מקום לסבלנות. אסור להיות סבלן. עוד פעם, לא אמרנו איך זה יקרה. לא דיברנו על אלימות, לא מילולית ולא פיזית, חס ושלום. לא דיברנו על זה. דיברנו על העיקרון. והסבלן בזה, כשאדם מתנהג בדבר שהוא קיומי, בדבר שהוא עצם עצמיותו, אז הוא מתנהג בסבלנות, והסבלן בזה ראוי לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. היום העולם התחיל לבקש מאיתנו להיות סבלניים. מה זה להיות סבלניים במצב כמו שאנחנו נמצאים? יש עוד עם בעולם, אני מדבר ברמה הכי ראשונית, הכי שטחית. יש עוד עם בעולם שהיום מוכן ששליש מהעם שלו יהיה במקלטים? לא מדבר על הרמות הרוחניות הערכיות. אני מדבר ברמה הזאת קודם כל. איזה סבלנות? פה אין שום סבלנות. פה צריך לצאת בכל הכוח. פה זה מלחמה על העצמיות. פה זה מלחמה על הקיום. גם ברמה הראשונית לא צריך להיות בשביל זה אדם מירת שמיים כדי להבין את זה. וברוך השם עם ישראל מבין את זה, סוף סוף. אז אין שום מקום לסבלנות, והסבלן בזה ראו לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם, שההודעה של שם השם יתברך בעולם בתור אלוקי עולם, שומר הברית והחסד וכל לוקחות הצדק, שמידותיו של הקדוש ברוך הוא יהיו יסוד חיי הלאומיים. וכדי לגלות את כל זה, אנחנו צריכים להיות בארץ ישראל, וכמו שהזכרנו הרבה פעמים, הרב חרלאפ, הנקודה העיקרית, כל תקופה יש נקודה שדרכה מופיע כל הקודש, ובתקופה של גבד המשיכה, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל, והשייכות לארץ ישראל, גם ברמה הלימודית וגם ברמה המעשית, ההתיישבותית והקיומית, ותנאי מיוחד בתקומתה על ארצה וכוננות ממשלתה. על כן, מי שגורם בדעותיו, ומכל שכן במעשיו, רפיון לדעה שמחיה את האומה, אנחנו במכון מאיר, רבותיי, לא התבלבלתי, הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא איוולת. וזה לא סותר בכלל את מה שכתוב פה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב אוהב את הבריות ומקרב את התורה אל הבריות. כלומר, מוריד את התורה למטה. אוהב את הבריות, הוא מקרב את הבריות אל התורה. מעלה את הבריות אל התורה. לא מוריד את התורה אל הבריות. אהרון הוא לא פשרן, חס ושלום. תראו, איגרת אחרת. אני מקווה שזה נכנס פה באיזשהו מקום. כן, במקור 16. הרב מדבר על כללות עם ישראל, מתחת ל-18. ובכן ברור הדבר שאי אפשר לנו לזוז, ממקומנו לקראת האויב, בלא אותו הכוח המוסרי העליון. זאת היא האמרה כללות האומה, ישראל כולו. ברור שאנחנו באים מכוח כלל ישראל, ובמאהבת כלל ישראל, וכולנו אחד, איש אחד בלב אחד, זה דברים פשוטים וברורים. אסור לנו להפריד ולפרר. ולפורר, אסור לנו לומר זהו שלנו ואנו דואגים עליו וזהו לא שלנו. כשנעסוק לפעמים בפרטים, בוודאי נפלה בין איש לאיש ובין סיעה לסיעה, לפי ערכם, כל אחד לפי תפקידו ועניינו. אבל כשאנו מתרוממים אל התוכן היסודי, הכולל הכל, אין לנו רשאים להבדיל בו בין טובים לרעים. סגולת ישראל, כלל ישראל, גאולת כלל ישראל, ברור. ועל דעת המקום ועל דעת הקהל, איננו מוכרחים להתפלל עם העבריינים גם כן, ברור? ותקוות לבבנו צריכה להיות מקפת את הכל, את הכלל כולו, ובכל הרחב. ולא להגיד בגלל שפלוני נהיה עבריין, ואולי הפלוני איזה במקרה גם אנחנו דרך אגב, אני, אז הרוח עכשיו הוא לא חלק מהקהל. כולנו הקהל. אבל להתפלל עם העבריינים, אומר הרב, אני אומר, אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות? זה הבדל? ודאי שלהתפלל עם העבריינים. כולנו כלל אחד, וכולנו סגולה אחת, וכולנו ניגאל ביחד. אבל כשיש מצבים שצריך להוכיח, ואני אומר את זה בזהירות רבה, יכול להיות שלפני שנה לא מספיק הוכחנו מה שהיה צריך להוכיח, בצורות הנכונות, באופנים הנכונים, יכול להיות, אני לא יודע. להתפלל עם העבריינים, אני אומר, אך לא להתחשב עם דעותיהם העברייניות. לא להזמינם במחיצותינו בתור פועלים ומנהיגים, אבל להתפלל. כלומר, לדרוש בלב ונפש את שלום הכלל כולו וישועתו במובן היותר רחב, והכלל כולל את הכל, זרע האדם וזרע בהמה, וסוגי זרע האדם וזרע בהמה, סוגי ארוכה ברב. זה החלק הראשון שיש עוד הרבה מה להרחיב בו, אבל נסתפק בזה רגע. נו, אז אם זה ככה, שלא הוכיחו, אז איך יכול להיות שהגמרא גם אומרת שלא היה להם בושת פנים זה מזה? איך יכול להיות? זה נשמע הפוך לגמרי. אז בואו נלך רגע למשנה אחרת. גם במסכת אבות, במקור שלוש בצד ימין, בקצה של הדף. יהודה בן תמה אומר, הווה אז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתבנה עירך במהרה בימינו, או יבנה המקדש במהרה בימינו, יש כמה נוסחים, ותן חלקנו בתורתך. כל מי שמתבונן במשנה הזאת, אפילו ברמה הראשונית, מיד שואל את עצמו כמה שאלות. שאלה ראשונה, עזות זה מידה טובה או רעה לפי יהודה בן תמה? מצד אחד הביא אז כנמר, מצד שני אז פנים לגיהינם. בישנות זה מידה טובה או רעה? מצד שני, מצד אחד בושת פנים לגן עדן, מצד שני לא הביישן למד. שאלה שלישית, ישראל רחמנים ביישנים וגם לחסדים, וישראל עזים שבאומות, איך זה ביחד מסתדר? איך אנחנו יכולים להיות גם ביישנים וגם עזים? ושאלה אחרונה, סיום המשנה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו, שיבנה בית המקדש. מה זה הסיומת הזאת? עברנו פתאום לאיזה פרקי תפילה באמצע המשנה? זה לא מתאים למסכת אבות. אז יש דעה כזאת שרוצה לומר, שבאמת כידוע פרק שישי במסכת אבות הוא פרק שנכתב בתקופה יותר מאוחרת. לכן ברוך שבחר בהם ובמשנתם. וכנראה המשנה האחרונה בפרק חמישי הייתה המשנה הזאת. טוב, אבל עדיין קשה. אחרי שהתווספו עוד כמה משניות ועוד פרק שלם. אז נעביר את היעי רצון הזה לסוף פרק שישי. אלא מסבירים חזן כאן אצלנו מקור ארבע. הרב במצוות ראיה א' והוא מביא מקורות לזה. נגיד את זה כרגע בעל פה מקוצר הזמן. תלוי. כל מקום, יש מקומות שנאמרה המילה פנים, ויש מקום שלא נאמרה המילה פנים. בושת פנים לגן עדן. לא, הביישן למד. לא כתוב לו הביישן פנים למד. אז פנים לגיינו, אבל לזה אז כנמר. בואו נדייק רגע וכבר נסביר מה הכוונה. מה כתוב אצלנו בגמרא? אמרו לה לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. בואו נסביר. אומר הרב, כל מקום שכתובה המילה פנים, מדובר על תכונה. תכונה עצמית לאישיות, באישיות. כל מקום שלא נאמרה המילה פנים, מדובר או על פעולה חיצונית, או, הרב אומר במדבר שהוא משהו קצת יותר מתפתח מזה, או על מידה, הוא קורא לה חוץ לנפש. מידה שהיא לא עצמיות הנפש, אלא היא חיצונית לנפש. לכן מסביר שם הרב, לכן יעקב היה צריך להיות תאום עם עשיו, ויעקב אחז בידו את עקבו של עשיו בזמן הלידה, כי לפעמים יעקב צריך להשתמש בתכונות היסביות בזמנים הנדרשים. לכן חשוב שהם יהיו תאומים, ולכן חשוב שידו של יעקב תאחוז בעקבו של עשיו. יד מבטאת את השכל, ההכרה, רגל את הטבע, את האופי, ולכן חשוב שהשכל של יעקב לפעמים יאחוז בעקב של עשיו. עכשיו בואו נעשה סדר. מה אומר יהודה בן תמה? עמוק מאוד. אנחנו מצד האמת ביישנים מבפנים. תכונתנו העצמית היא ביישנות פנימית. אנחנו ביישנים. עם ישראל הוא עם רחמן, ביישן, גומל חסדים. מספיק לשמוע בימים האחרונים קציני צבא וחיילים פשוטים. אנחנו לא שמחים. וגם ברוך שם חלק מפוליטיקאינו כבר מדברים ככה. אפילו ראש הממשלה דיבר ככה אתמול. אל תלמדו אותנו מוסר, אנחנו לא צריכים להתנצל בפני אף אחד. אתם לא תלמדו את עם ישראל מה זאת ענווה, מה זה חסד, מה זה ביישנות, מה זה רחמנות, מה זה אצילות, מה זה עדינות נפש. אנחנו בעצמיותנו ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אף אחד מאיתנו לא שמח לצאת למלחמה. אף אחד מאיתנו לא שמח כשורי דם. אנחנו יודעים שגדולה נקמה. וזה סדר העולם. ארנינו גויים עמוק ידם ודב יקום. נכון. אבל אנחנו לא שמחים בזה. זה לא מספק את האישיות שלנו. זה לא אנחנו. אנחנו ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. לכן תכונתנו העצמית היא בושת פנים לגן עדן. אבל הבושה הפנימית הזאת לא יכול להיות שהיא תעכב אותנו מלפעול בעזות, כשצריך לפעול בעזות, בפרט מול אויב, אבי אז כנמר. אבל אומר יהודה בן תימא, אבל תיזהר, כי אם הפעולות הזאת האלה יהפכו לתכונה נפשית, אז פנים לגיהינם, אז אבי אז כנמר, אבל אז פנים לגיהינם, אבל בושת פנים לגן עדן. אז אנחנו בישנים מבפנים, ואזים מבחוץ. אם נהיה בישנים מבפנים, וגם בישנים מבחוץ, אז לא נוכיח. נהיה לא רלוונטיים למציאות. חז ושלום עם ישראל לא יהיה יותר על פני כדור הארץ, על פני היסטוריה. אם נהיה אזים מבחוץ, וחז ושלום גם אזים מבפנים, אז איבדנו את כל סגולתנו הישראלית, את כל האופי שלנו. אז מה אנחנו צריכים להיות? בישנים מבפנים, ועזים מבחוץ. ולכן היעי רצון הזה, הוא לא מקרי כאן. אם אנחנו רוצים שהעולם יגיע לתיקונו, שיבנה המקדש, נאמרה בימינו אמן. אם אנחנו רוצים שיבנה המקדש, אנחנו צריכים להיות בישנים מבפנים ועזים מבחוץ. להיזהר מאוד שהפעולות הזאת לא יפכו אותנו לעזים מבפנים, אבל להיזהר מאוד שהבישנות הפנימית לא תהפוך אותנו לבישנים מבחוץ. עכשיו נחזור אלינו. מה חזל אמרו? לא הביישן למד. עכשיו פשט חדש לגמרי. לא אמרו חזל, לא הביישן פנים למד. אמרו חזל, לא הביישן למד. למה לא הביישן למד? לא רק כי הוא מתבייש להצביע בכיתה, אז הוא לא לומד. אז הוא לא יודע. אלא כי הוא לא ביישן מבפנים. אם הוא היה ביישן מבפנים, אם תכונת הביישנות הייתה מופיעה אצלו, ומופיעה בצורתה המתוקנת, בצורתה הנכונה, הביישנות הישראלית לא סותרת כי הוא זה. את הקושייה, את השאלה, עד כדי התוכחה, אין שום סתירה, כי זה אחיך, כי זה ביישנים מבפנים, אבל הוכיח תוכיח. הטעות שהייתה בימי החורבן, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים. אני חוזר רגע ללא הביישן למד. לא הביישן למד כי הוא לא ביישן מבפנים, הוא ביישן בכאילו, הוא ביישן מבחוץ, הוא מתנהג כלפי חוץ באיזה מין ענווה כזאת מדומה. אבל מבפנים הוא כולו מלא נפח, מלא גאווה, הוא מלא עזות מבפנים, הוא מלא תקיפות, הוא מלא נצחנות, הוא מלא וכחנות, הוא מלא קשי עורף מבפנים, לא מבחוץ. אז איך אדם שהוא כל כך נפוח מבפנים, כל כך עם אגו כזה, עם אגו כזה גדול, כלפי חוץ הוא באישה. איך הוא, אדם, איך הוא יכול ללמוד? הוא בטוח שאין לו ממי ללמוד. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? הוא אדם כזה שאין לו ממי ללמוד. למה? כי הוא רק ביישן. לא, הביישן למד. הביישן פנים, ודאי למד. אבל הוא לא מתבייש בפנים. הוא רק עושה בכאילו, מתבייש בחוץ. עכשיו נראה מה אומרת הגמרא. אמר אולה, לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. לא הייתה להם בושת פנים. אז מה הייתה להם? בושה. אבל זה החיצוני. אז כשאדם חי חיים חיצוניים, אז אין לו בושה פנימית, אז הוא גם לא יודע להוכיח. אדם שחי חיים פנימיים אמיתיים, הוא בישן מבפנים, והוא מוכיח מבחוץ. והוא לא רואה שום סתירה בין להיות בישן מבפנים, ואז כנמר בחוץ. הוא לא רואה שום סתירה בין להיות צנוע וענוותן ואציל נפש ומתמיד יום ולילה בבית המדרש, ומקבל בלילה צו 8, וטס לצפון, ונאבק בגבורה. אין שום סתירה בין הדברים. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אין שום סתירה בין הדברים. כשכולנו יודעים שאנחנו עם אחד, והמציאות שלנו היא אחת, לבין זה שכשיש ויכוחים בחברה הישראלית, צריך לברר את הבירור. נכון? צריך להגיב. צריך להוכיח. צריך להיות קצת עזים, אבל הרבה בישנים. מבפנים. זה מה שאומרת הגמרא. בואו נראה עכשיו, זה מבט אחר לגמרי על כל הסוגיה הזאת. לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אז מה היה להם? הם היו בישנים. אבל מה? מבחוץ. אז הם היו צבועים. אז הם היו צבועים, אז לא הייתה להם תכונת בישנות אמיתית. מה קורה לאדם צבוע? לא אכפת לו מהאמת, כי הוא צבוע, בצבע. אז הכל מבחוץ, הוא צבוע מבחוץ. אז איך, איך יכול להיות כואב לו מדברים שחסרים במציאות? אז הוא לא יכול להוכיח. אז הוא שם את הראש בזנב. זה הקלקול הגדול. האייל יודע, אני חוזר שוב לזה, האייל יודע שיש כאן שליחות ותהיה כאן לידה ויש לו אחריות. אבל היא גופה, דווקא בגלל שהוא יודע שיש לו אחריות ויש לו שליחות, והוא יודע שלא תשנא את אחיך בלבביך, דווקא בגלל זה ודווקא מפני זה, יש לו את העוז לזכור שהנחש מקיש. הוא לא שוכח את הנחש. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, אין ספור הבדלות, בין מה שנקרא נחש, או הבאנו הארורים, להבדיל, לבין תופעות מקולקלות בתוך עם ישראל. להבדיל כמובן. אין שום סתירה בין הדברים. אני רוצה אולי רגע, אם אפשר להגן את זה קצת יותר. בואו נראה אולי גמרא, שאנחנו מכירים. אולי לפני כן או לפני הגמרא. אולי לפני הגמרא שהתכוונתי, גמרא אחרת, מקור 11. איך מגיבים למציאות של מחלוקת? איך מגיבים למציאות של עולם של חלקים שצריך לגלות את הלשם שמיים וסופם של החלקים להתקיים? איך מגיבים למציאות כזאת? כל מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים. איך מגיבים לזה? אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין, שתי אפשרויות. בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, הכי ברורה. שני בעלי דין הגיעו לבית המשפט. איך מתנהגים בבית המשפט? מה התורה מצווה? אומרת הגמרא מקור 11, גמרא סנהדרין דבר. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אסור לבצוע. באים שני בעלי דין לדיין, אסור לו לעשות פשרה. למה? בוא נעשה פשרה. זה יקבל, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. יחלוקו. למה לא? אסור לבצוע. וכל הבוצע הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע, יישר כוח, עשית פשרה. וכל המברך את הבוצע, הרי זה מנעץ. ועל זה נאמר, בוצע ברך נעץ השם. אלא, זו דעת רבי יוסי הגלילי, אלא עיקוב הדין את ההר. יש כאן שני בעלי דינים, אחד זכאי, אחד חייב, חובתם של דייני ישראל להגיע לאמת. עיקוב הדין את ההר, פשוטו של משפט, אני נמצא בנקודה א', אר לפניי, צריך להגיע לנקודה ב', איך אני מגיע אל הצד השני? פשוט, עושה נקב באר, עיקוב הדין את האר, לא כביש עוקב ולא עולה ויורד, אין לי זמן בשביל הדברים האלה. עיקוב הדין את האר, אני עושה מחילה, נקב, ישר דוח, עיקוב הדין את האר. זו דעת רבי יוסי הגלילי, שנאמר כי המשפט לאלוקים הוא, ואם אנחנו רוצים להיות ללכת בדרכי השם, אנחנו צריכים להיות בחינת עיקוב הדין את האר, לעשות נקב, שיש אר. שמפריע מנקודה א' לנקודה ב'. וכן משה היה אומר, יקוב הדין את האר. ההנהגה של משה רבנו היא יקוב הדין את האר. זאת ההנהגתו של משה. אבל אהרון, מידה אחרת הייתה איתו. אבל אהרון אוהב שלום ורודף שלום. הוא משים שלום בין אדם לחברו. גם אהרון אוהב שלמות, גם אהרון רודף שלמות. אהרון יגיע לנקודה בצד השני. אהרון הוא לא מזייף. חס ושלום, שנאמר, תורת אמת הייתה בפיו, הוא מקרבן לתורה, הוא לא מקרב את התורה לבריות, הוא מקרב את הבריות אל התורה, תורת אמת הייתה בפיו, אהרון זה לא פשרה, תכף נראה, אהרון זה לא ויתור על האמת, ואבלה לא נמצא בשפתיו, ושלום ומשור על החיטי ורבי משיב מאבון. אז אם כן יש כאן שתי הנהגות, הנהגת משה יקוב הדין תאר, הנהגת אהרון, אוהב שלום, רודף שלום וכו'. נו, כמי אנחנו צריכים ללכת? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ואומרת הגמרא, מסכת שבת, מקור 12, תנו רבנן, לעולם יהיה האדם הנבטן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. לא שהגמרא מסביר הרב שם בעריכות, לא שהגמרא מחלקת ציונים להלל ושמאי, כידוע אהרון, הלל הוא בחינת אהרון. ושמאי הוא ממשיך את משה, אותיות מתחלפות, אותיות דומות. אומרת הגמרא, לעולם יהיה האדם, האדם הרגיל צריך להיות הנבטן כהלל ולא קפדן כשמאי. למה? אומר הרב, על זה הורו לנו חז"ל, 12 בצד ימין למטה, ששונה היא מאוד מידת הענוותנות ממידת הקפדנות. מידת הענוותנות היא טובה כשהיא לעצמה במקורה, אצל המקור הגדול הענקי, אצל אהרון, אצל הלל, שממציא לו דרכו ברום ערכה הכביר. ולא רק אצלו היא טובה הענוותנות, וטובה גם כן בהשפעתה על כל אדם, גם אנשים קטנים כמונו, גם כן הקטנים הרבה ממנו, שיציגו למשל את המידה הנחמדה ההיא להטות כלפי חסד, ולהכריע את הצדדים המרובים שנוטים מן הטוב אל הטוב והחסד והיושר. אף על פי שאנחנו לא יכולים להעתיק העתקה קטנה את הנוותנותו הגדולה של הלל ושל אהרון, נכון? אף על פי שלא תעלה ביד הקטן את אשר עלה ביד הגדול, מכל מקום, הרבה טוב ושלום יושפע בעולם על ידי המידה הטובה הזאת. אבל אם אנחנו ננסה להיות קפדנים כמו שמאי, אז שמאי הוא יודע לכוון לאמת. הוא יודע לכוון אל היושר, אל המרכז, כמו שהרב שם מבאר. אבל אנחנו לא. מה שאין כן הקפדנות, אם היא טובה במקורה אצל הענק שבהשגחה האלוקית, שמאי, הוא עמד לפלס דרך החיים לפני אדם רב, להראות באצבע על מרכז היושר והצדק הנכסה והתכליתי, יקוב הדין את ההר, אבל איננו טוב כי אם באיש הגדול המקורי. אבל אם הקטן, אם אנחנו, יציב לו אורח כזה למופת, ניקח דוגמה פשוטה. לצערנו הרב, בתוך המשפחה. הדוגמה הכי טובה מהחיים, מהמציאות. בתוך המשפחה לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים. ובאמת אנחנו צודקים. יקוב הדין את ההר. אני בא בשם השם, בשם השלמות האמיתי, בשם האמת, כי המשפט לאלוקים הוא, זה תלוי על המקרר. לאן הבית הזה יגיע בסוף? כולנו יודעים לאן הוא יגיע. לא אמרנו שצריך לוותר על האמת. אבל אמרנו, בוא נלך בדרכו של אהרון. עוד פעם, שלא תהיה תקלה כאן. המדרש אומר, במדבר רבה, אם אני לא טועה, לגבי שסותה, שבכל דבר אדם צריך להיות בתוך ביתו ותרן. אבל אם חס ושלום, כך אומר המדרש, זה לשון המדרש, אבל אם חס ושלום, אדם חושש על אשתו, חושד באשתו, אומר שם המדרש, אני מדייק, קום גבר, היה גבר. זה לשון המדרש. לא אמרנו... לא אמרנו שצריך לוותר על האמת. ולא אמרנו שאין דברים שבשבילם ברור שצריך לברר אותם כמו שצריך. ולא שכחנו את מה שקראנו מקודם, שהסבלנות שנובעת מרחרוחית הלב ורפיון הרוח, היא שם ממית ומחלה שבסוף יביא קנאה מרה וקשה כשעון. שמי שדגל יהיה דווקא, מי שדגל בזה יהיה דווקא הסבלן הקודם. ולא שכחנו שיש דברים מסוימים שבהן הסליחה היא יבלת. והסבלן בזה ראו לביזיון פנימי. לא שכחנו את כל זה. אבל אנחנו ניגשים לסוגיה מתוך המגמה של אהרון. כי אם ניכנס לסוגיה מתוך המגמה של משה, מי יודע איפה משה ואיפה אנחנו. בואו נחזור גם לדברי הרב. אבל אם הקטן יציב לו אורח כזה למופת, הוא ייפול למתחפות. הוא בקוטנו, כלומר אנחנו, לא יוכל כלל להבחין את מידת מרכז הצדק, ומהו הערך של הנטייה הראויה למחאה והתנגדות נמרצה, ונמצא, שמידה זאת תביאהו להשחית את מידותיו, ולאבד את שלום הסביבה שהוא חונה בה, ותועלתה רחוקה ממנו מהגיע. אנחנו מסכמים. אז לא חרבה ירושלים אלא מפני. לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא הייתה מציאות אמיתית. פסקו אנשי אמנה, לפי אחד ההסברים, פסקו אנשי אמת. אני רוצה אולי רק להגן את זה בעוד מקור אחד, כדי שנראה שהדברים הם כל כך... זה דברי חז"ל. כולנו מכירים את הגמרא במסכת יומא, מקור 27, בצד ימין, בצד השני למטה. גמרא יומא דף ט'. זה אחד המקורות הבסיסיים לכל סוגיית חורבן המקדש הראשון והשני. אז כולנו מכירים שהדעה, הגמרא אומרת בשלב הראשון, שמקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלוש עבירות שהיו בו, עבודה זרה גילוי ראש שפיכות דמים. מקדש שני מפני מה חרב, מפני שנאת חינם שהייתה בו. טוב, כולנו מכאן אל המתחש, יש כולה שנאת חינם כשלוש עבירות, בסדר. אבל יש לגמרא המשך. הגמרא מוסיפה עוד כמה משפטים. אומרת הגמרא, ובמקדש ראשון לא אבבה שנאת חינם? מה, רק במקדש שני הייתה שנאת חינם? גם במקדש ראשון הייתה שנאת חינם. אם כן, והגמרא מוכיחה שנאמר והכתיב מגורל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. אמר רבי אלעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, ודוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. אז אם כן, בבית שני הייתה רק שנאת חינם, ובבית ראשון הייתה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושנאת חינם. אז מה אתה אומר שרק בית שני הייתה שנאת חינם? גם בית ראשון היה שנאת חינם. עונה הגמרא, אתה יודע מה ההבדל בין שני הבתים, בין שנאת חינם של בית ראשון לבית שני? שני הבדלים, ולענייננו, הדעה השנייה, אם אין את אותנו. דעה ראשונה, ההיא בנשיאי ישראל הווה. כלומר, שנאת חינם בבית ראשון הייתה רק בהנהגה. אבל שנאת חינם בבית שני הייתה חס ושלום בכל עם ישראל. טוב, הבדל ראשון. הבדל שני, אני מדלג שורה. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. אומר המהרש"א במקום, מה הכוונה ראשונים נתגלה אבונם? באמת, גם בבית ראשון וגם בבית שני הייתה שנאת חינם. וגם בבית ראשון וגם בבית שני הייתה שנאת חינם בכל עם ישראל. לא עלינו. אבל בבית ראשון השנאה הייתה גלויה. נתגלה אבונם. אבל בבית שני, אחרונים, לא נתגלה אבונם. הייתה שנאה בלב. דרך אגב, מי שידייק בהקדמה המפורסמת של הנציב לספר בראשית, אז שם הוא מביא את הגמרא, ושם הוא אומר, מפני שנאה שבליבם, כותב מפורש, שנאה שבליבם. זה כנראה, זה המקור של הנציב כנראה. כלומר, בית שני, הייתה שנאה בכל עם ישראל, אבל הייתה שנאה בלב. בקיצור, הייתה צביעות. אז בואו רגע נעשה סדר. בית ראשון הייתה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לפי התירוץ השני, ושנאת חינם בכל ישראל גלויה. בית שני הייתה רק שנאת חינם, בכל עם ישראל נסתרת. איזה מצב יותר חמור? איזה מצב יותר נוגע, או איזה מצב פוגע ביסוד של הכל? מה ילד קטן היה אומר? קודם כל במתמטיקה. ארבע, כן, ארבע אחד, קודם כל. שלוש עבירות חמורות, מה השאלה בכלל? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, טובה ציפורנן של ראשונים, מקרסן של אחרונים. מנורא המשפט הזה. כשאדם נאבק בחברו, יכול לבוא בשתי צורות. או בצורה של ציפורן, ציפורן ארוכה. זה גלוי, הנה, אני בא אליך עם הציפורן. או קרס, בבטן, נסתר. אומר רבי יוחנן, מר הדר עד ישראל, טובה ציפורנן של ראשונים, מקרסן של אחרונים. המצב בבית שני היה הרבה יותר חמור. שנאת חינם בלב, קרי, צביעות, קרי, חוסר אמיתיות, פסקו אנשי המנה. המצב הזה הוא יותר חמור מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושנאת חינם בכל ישראל גלויה. כי שאין אמת אין כלום. שאין בושת פנים, אין תוכחה. כשיש רק ביישנות, יש שנאה. זה אחד ועוד אחד. אומר לו ריש לקיש, מה פתאום? אמר ריש לקיש, אדרבה, אחרונים עדיפה. מה פתאום? מה אתה? הגזמת? בית ראשון היו ארבעה קלקולים, בית שני רק קלקול אחד, בסדר, אז הייתה קצת צביעות, מה קרה? אני מדלג מקוצר הזמן, כי צריך לסיים. מסקנת הגמרא, אמר ריש לקיש, אדרבה, אחרונים עדיפה, אף על גב דיקה שימות הלכויות כעס כבתורה, זו סוגיה בפני עצמה, נעזוב כרגע את הפרט הזה, למרות שהוא חשוב מאוד. אמר לרבי יוחנן, בירה תוכיח, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. כעומק הקלקול, עומק התיקון, עומק החורבן והתיקון. אז בואו נראה כמה צריך לתקן. בית ראשון חזר אחרי 70 שנה, כנראה קלקול היה קטן. בית שני לא חזר עדיין, בזמנה, מה נגיד היום, כמעט 2,000 שנה. אז הקלקול גדול. הלכו, שאלו, לא, עדיין לא הסכימו החברותה הזו. הלכו רבי יוחנן וריש לקיש, שאלו את רבי אלעזר, ראשונים גדולים או אחרונים גדולים? אמר להם, וזו מסקנת הסוגיה, תנו עיניכם בבירה, איקא דאמרי, אמר להם, עדיכם בירה, ויש נפקא מינה, ויש תאוקים תות נעזוב, אבל עדיכם בירה, כלומר, לכו תראו, האם המקדש נבנה. הנה, כאן מפורש. למה חרב הבית? זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, מסכת שבת. הבית חרב כי לא הייתה אמת. הבית חרב כי הייתה צביעות. לא הייתה תכונת בושת פנים מבפנים, וממילא גם לא הייתה תוכחה מבחוץ. לא הייתה תוכחה מבחוץ, אלא הראש שלה היה בזנף של חברו. כי זה מאוד, במרכאות, לא אגיד נוח, כי הם לנוח לא מתאימה. כי זה מסתדר עם המהלכים האמוניים שלנו. לא לראות את הקשת הנחש כשיש לידה חדשה, ולהבדיל לישראל ואומות העולם, ומצד שני, כמובן, כשאין בושה מבפנים, אז חס ושלום, אז אין שאיפת אמת. אז מה אנחנו צריכים לתקן? אולי רק עוד סוגיה אחת, באמת סוגיה חשובה. טוב, תראו אחר כך מקור 10. סוגיה בגמרא, האם תוכחה לשמה מול ענבה שלא לשמה, סוגיה שלמה, לא ניכנס אליה, מסקנה. לא לפי שתי הדעות האלה של אולה ושל רבי חנינה. לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא הייתה אמיתיות שנובעת מעדינות והצילות של בושת פנים לגן עדן, ואיננה סותרת כי הוא זה את הווה הסקנמר של תוכחה. ולכן בימים כמו היום, בטח בתקופה מסובכת כשיש להם ישראל, אנחנו לא שוכחים את הצילותנו, לא שוכחים את עדינותנו, אבל מצד שני, הצילות והעדינות הזאת נותנת לנו את הכוח לעשות נקמה בגויים, הדר ולכל חסידה, כמו שדיברנו אחד השולים האחרונים. ב' להבדיל מזה, ביום השנה לגוש קטיף, אנחנו ודאי בישנים מבפנים, עדינים, מת השם הייתה זאת נפת בעינינו, ולא שכחנו להתפלל עם העבריינים, ולא נחלק עכשיו מי עבריין ומי לא, כולנו ביחד, לא תשנא את אחיך. מצד שני, אנחנו זוכרים שיש מה לזכור. וצריך גם לברר את הסיבות למה זה קרה, וזה לא הנושא של היום. ולפי שאנחנו נכנסים לתשעה באב, אנחנו צריכים גם לזכור את הנקודה הזו. שכל הזמן שלא נבנה הבית, כנראה לא תיקנו את מה שגרם לחורבן. לכן נשתדל להיות אמיתיים, בישנים מבפנים, וממילא להוכיח, לפעמים יפה שתיקה כמו שלמדנו, אבל לפחות לדעת שהמכלול הזה הוא נדרש לגאולה שלמה. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.